מורשת. כאן
מורשת. ערב שבת שלום. מגיעים אלינו שאלות חולי כליות באופן רציני עד שנשקפת סכנה לחייו. האם חבר, קרוב משפחה, האם הוא רשאי לתרום לו כליה אחת מכליותיו כדי להציל את חיי חברו, או אולי יש איזה סכנה קטנה לתורם, אין לו להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו בוודאי סכנה. האם רשאי לתרום או לא? השאלה היא מבחינה הלכתית. התשובה, עצם הדבר, אם אדם רשאי או חייב להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה, זה לא פשוט, ישנו עם מחלוקת הפוסקים. מרן הבית יוסף, בחוש המשפט, בסימן תו כפו, הוא מביא מה שכתבו בהגאות מימוניות בשם הירושלמי, שחייב אדם להכניס את עצמו בספק סכנה, כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. יוסף הסביר הטעם, חברו מוודאי סכנה, אם לא יהיה דבר הזה ימות, והוא בספק, לכן הוודאי דוחה את הספק. יוסף לא כותב איפה הירושלמי הזה, אבל כוונתו לירושלמי פרק ח' בתרומות, מעשה ברבי עמי, שתפסו ליסטים וביקשו להורגו, והיה רבי עמי נתון בסכנת נפשות. נודע הדבר לחכמים, רבי נתן אמר, יקרא חמת סדינו, כלומר, אין בידינו לעשות כלום, מה נעשה? השתקיש אמר, או אני הורגו, או אני נהרג. הלך ונאבק עם הליסטים, היה גיבור חיל, הם פחדו ממנו, נסו, והניחו לרבי עמי. הנה רואים מכאן, שהשתקיש הכניס עצמו בספק סכנה, אולי היו הליסטים מתגברים עליו, הוא ענך עיניהם ונאבק איתם, אמר או אני נהרג או אני הורג אותם. כדי להציל את רבי עמי, הוא היה ודאי סכנה. הוא, השלקיש, ספק סכנה. רבי עמי ודאי סכנה. אתה רואה שהשלקיש נכנס בספק סכנה, כדי להציל את רבי עמי, שהוא היה בוודאי סכנה. זו כנראה כוונת בית יוסף שמביא ירושלמי, שמותר להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. פשוט חוות יאיר לפני 350 שנה בערך, הוא מביא דברי ירושלמי להלכה, מביא לזה גם ראייה מהגמרא הבא מציעה בדף ס"ב, שגם התלמוד שלנו סבר כך. גם הגאון אבי חיים אבולעפיה פשוט נשמת חיים גם כן כותב כך. אולם הסמה חוש המשפט שם סיבת תו כבב, הוא העיר מרן השולחן ערוך וגם הרמה, השמיטו דין זה, לא כתבו שאדם ייכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו ממדי הסכנה. למה? הם ראו, מתוסף וגם הרמה, ראו שגדולי הפוסקים, הריף, הרמב״ם, הראש, שלושה עמודי הוראה, השמיטו דברי ירושלמי מפסקיהם, לכן השמיטו גם הם מהשולחן ערוך. באמת, צריך להבין, למה הריף, הרמב״ם והראש השמיטו את הירושלמי הזה להלכה? למה לא הביאו את זה להלכה? גם השולחן ערוך והרמה, למה לא הביאו את זה להלכה? כנראה שהם הבינו שהתלמוד שלנו חולק על זה. לפי התלמוד שלנו, אסור לאדם להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. לא כמו שעשה ריש לקיש. איפה התלמוד שלנו? בגמרא סנהדרין בדף עין ג', שם הובא על הפסוק, לא תעמוד אדם רעך. הרי שאדם רואה את חברו טובע בים, או חיה גוררתו, או ליסטים באים עליו להורגו, ויכול להציל ואינו מציל, עובר עליו, לא תעמוד אדם רעך. כשאתה הגמרא, למה צריכים פסוק מיוחד לדין זה? הלא, בהשבת המידה כתוב, והשבת הלא. וזה נאמר שאשר תשיבים לאחיך. למה חוזרים על זה? והשיבות הלא, אשר תשיבים לאחיך. אלא, השיבות הלא, זו השבת גופו. שאם גופו של חברו בסכנה, ועלול לאבד את גוף שלו, עליך להציל אותו. לא רק את ממונו, אלא גם את גופו. כי למדנו מכאן, שאדם חייב להציל את חברו, אז ככה, למה צריך פסוק, לא תעמוד אדם רעך? הנה, מה שמות הלא, וגם כתוב, אשר תשיבם לחיך, אחד לעבידת ממונו ואחד לעבידת גופו. אדם מצליח על פסוק לא תעבוד אדם רעיך, ככה מקשה הגמרא. תרץ את הגמרא, אם היה הפסוק והשבות או לא לבד, הייתי אומר, אם הוא עצמו הרואה, הוא יכול להציל, הנה מה טוב. ואני מולד על להיכנס לתוך המים ולהציל. הוא צריך להזכיר אחרים, לשלם להם כסף, לכו תצילו. הייתי אומר שהוא לא חייב לשלם כסף. הוא עצמו יכול להציל, מציל. לא יכול, לא צריך להביא כסף. כמה שחנן הפסוק, לא תמון אדם רעיך. אפילו עליך לשלם כסף, חייב אתה לשלם כדי להציל את חברך. זה דברי הגמרא. לכאורה, למה הגמרא לא ישמיע לנו ריבות התפה? שהפסוק לא תעמוד אדם רעיך בא לומר שיש להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו מבדי הסכנה. הגמרא הביאה הוקים את הצליח לשלם כסף. למה הביאה דחקה לככה להגיד? תגיד, למה יש את הפסוק הזה לא תעמוד אדם רעיך? לכאורה זה מיותר. אם יש ספק סכנה למציל, צריך להיכנס בספק כדי להציל חברו מבדי הסכנה. זה שהגמרא לא אמרה ככה משמע שהבבלי שלנו חולק על הירושלמי וסובר שאין להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו מבדי הסכנה. ידוע כלל שיש בידינו קדמות לכל בעלי הכללים. כל מקום שהתלמוד שלנו חולק על התלמוד הירושלמי, הלכה כמו התלמוד שלנו. כנראה שזו הסיבה שהריף, הרמב"ם והראש לא הביאו את הירושלמי הזה להלכה שהזכרנו לפני כן על רבי עמי. הבינו שהבבלי שלנו חולק. מצאו עוד מקום בבבלי ככה משמע. בגמרא מסכת נידה, בדף סמיך א', רובה שם מעשה בבני גליל שעצה עליהם כל שרצפו נפש. והיו בוחים פני אמת המלכות, שלא ירגו אותם. באו לביתו של רבי טרפון. הוא היה עשיר גדול, והיה לו ארמון עם הרבה חדרים. ביקשו ממנו, קח אותנו באיזה חדר אחד, תסגר אותנו, תחביא אותנו אצלך. אמר להם, אסור לקבל לשון הרע, שאתם הרגתם נפש. אבל, למי חש מהבאה? אולי זה נכון. המשטרה תבוא, תמצא אתכם אצלי, יהרגו גם אותי, יהרגו. לכן איך הוא תמצאו מקום אחר להתחבא. רבי טרפון היה בספק סכנה. שמה ימצאו אותו המשטרה והרגו אותו. הוא לא נכנס בספק סכנה כדי להציל אותם ממדי הסכנה. מה אתה רואה מכאן? שאין לאדם להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו ממדי הסכנה. הנה, עוד גמרא משמע נגד הירושלמי. באמת, שבן יונה גרונדי, ספרו איסור ויותר, כתב מפורש שאין לאדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו ממדי הסכנה. גם הרדב"ז בחלק ג' כותב שהמתחסד להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו בוודאי סכנה, הרי זה חסיד שוטה, שהספק שלו חייך קודמים, עדיף בוודאי של חברו, שנאמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמים משל חברך. גם בשו"ת יד אליהו מלובלין, הוא כותב שדברי הגאון המוניות זה רק לפי ירושלמי, וגם בירושלמי זה מחלוקת. הנה רבי יונתן אמר, קרא חמד וסבינו, הוא לא הסכים עם ראש לקיש רבי יונתן, כן, זה מחלוקת. בגמרא שלנו משמע, לא כך. לכן, אסור לאדם להיכנס בספק סכנה, כדי להציל את חברו מבדי סכנה. גם בספר אגדת אזוב, גם כן, היה לפני 140 שנה בערך, כותב כמו יד אליהו. גם בשו"ת מהרמשיק, תלמידו של החת"ם סופר, כותב בדיוק כמו יד אליהו בסנהדרין ע"ג. גם בספר אמרי בינה, גם כן, כותב כך. יש מקום לפלפל בראיות שהביאו עם הגמרא שלנו, אבל לכל פנים, רוב האחרונים הסכימו כדברי רבנו יונה ואיסור ויתר, כדברי הרדב"ז, שאין האדם רשאי להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. כך פסקו העלייה הרבה ללכות שבת בסימן שכ"ט ויני יולדת. כך פסק שם הגאון רבי זלמן, שולחן ערוך רב זלמן. כך כתב הגאון ההפלאה באבן העזר סימן פ"א. כך כתב הגאון הנציב בעמק שאלה פרשת ראה. כך פסק ברוך השולחן חוש משפט תף כזה שהזכרתי. כך כותב הגאון הרב קוק בספר משפט כהן סימן קוף מם ג'. גם הרב הראשי הרב הרצוג בספרו אחד יצחק סימן למתת גם כותב ככה. גם בשו"ת אגרות משה סימן קוף ממי גם כותב ככה. אסור לאדם להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו בוודאי סכנה. על יסוד הדברים האלו, דן הגאון רבי יצחק יעקב וייס, רעבד העדה החרדית בירושלים, בספרו שו"ת מנחת יצחק חלק ו' סימן ק"ג. הוא כותב שאסור לאדם לתרום כליה לחולה כליות שישקפת לו סכנה, שהועיל שישרות של סכנה. עצם הניתוח הזה בהרדמה קורה מקרים שאדם מסתובבה על ידי סכנה, יכול להיות שאולי גם בעתיד אחד מכליותיו שהוא הרי תרם אחד, נשאר לו רק אחד, אולי מה שנשאר לו רק להתקלקל, ואחר כך עוד פעם הוא יצטרף לסכנה. לכן התורם מכניס עצמו לספק סכנה, וזה לפי דעת כל הפוסקים שהזכרנו, אדם לא נכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו בוודאי סכנה. כך כותב הרב וייס. גם הגאון רבי אליעזר יהודה ונדיגר, בקיצור של אליעזר חלק ט', הוא מביא את הפוסקים שהזכרתי, חלק מהם, הוא אומר, אשמח מה שאמרו לו הרופאים, שמעשה הוצאת הכליה כליותיו של התורם, יש בזה איזו סכנה מסוימת, ולכן נעלה שאין לעשות כן. אולם באמת, בזמנו מרן, האבא זכר צדיק לברכה, בירר את הנושא מפי רופאים, מומחים ויראי שמיים. ונאמר לו, דרגת הסיכון בהוצאת הכליה לאדם התורם היא כל כך מועטת, 99% מהתורמים חוזרים לבריאותם התקינה. אחוז אחד קטן מתוך 100. לפי זה, כל מה שאמרו הפוסקים, אסור אדם להכניס עצמו בספק סכנה, להציל את חברו בוודאי סכנה, זה לספק שקול. אבל כאשר רוב ככל התורמים, רוב ככל אלו שמכניסים אותם לספק, הם יוצאים לחיים טובים לנו שלום, ודאי שמצווה לתרום כדי להציל את חברו ממוות, בטוח. יש ראיה לזה. בגמרא כתובות, סמיך א', מובא השלושה אמוראים שהיו יושבים פתח הארמון של מלך פרס, הממר, מור זוטרה ורב אשה. עבד לפניהם המצר של המלך, ובידו מגש מלא תבשילים שרחם דודף, היה ריח טוב של התבשילים. חברו פניו של מור זוטרה, הוא לא אכל כל היום, וברגע שהוא ריח את הריח הזה, בא לידי סכנה. במשנה ימה, דף פחת, שם הכתוב, עוברה שהניחה, הריחה, והשתנו פניה, מאכילים אותה ביום הכיפורים, כי לא תוכל תסתכל. לא דווקא עוברה, אלא כל מי שבא לידי סכנה על ידי הריח, זה סכנת נפשות. רב אשה, הוא ראה את מור זוטרה, שכולו נהיה פניו חברו, בא לידי סכנה. מה עשה רב אשה? סיכן את עצמו, טבל אצבעו בתוך התבשיל, והניחה מיד בפיו של מור זוטרה. ומיד שר לה נפשו אליו. היו שם השוטרים מטעם המלך, וראו את זה. אמרו לו, מה עשית? התבשיל של המלך, הקלת אותו. מה אתה עושה? שם מי שיוכל את זה, ובואי. אמר להם רב אשה, מי שיוכל מאוכל זה, יתחייב בנפשו. אני מציל את המלך. שבתבשיל זה יש צרעת. אמרו לו, מי אמר לך? טבל אצבעו בתבשיל, נעשה נס, ונהיה שם באצבע שלו, נהיה צרעת. אתם רואים? עזבו אותו השוטרים. זה הגמרא מספרת. לכאורה, איך רב אשה נסתכן בשביל מור זוטרה? הכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את מור זוטרה. מה אתם רואים מכאן? שכן, צריך להכניס עצמו בספק סכנה להציל את מור זוטרה. כל שכן פה אצלנו, זה לא ספק סכנה. במקרה שלנו, 99% מהתורמים הם יוצאים לחיים טובים ושלום. ולכן נראה שהעיקר להלכה שמותר וגם מצווה רבה לתרום כליה אחת מכליותיו להצלת חייו של אדם מישראל השרוי בסכנה אחת הכליות. ראויה המצווה זו להגן על התורם אלף המגן. בוודאי שיש לעשות זאת רק על ידי רופאים מומחים בצורה טובה, שלא יבוא חסונומס, ספק ספקה של איזה סכנה. שומר מצווה לא ידע דברה. השם יתברך, ישלח דברו וירפא לכל חולי עמו ישראל, כאמור, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתי. יש דיון דומה לזה, ניתוח פלסטיק, שחידשו הרופאים בעשרות שנים האחרונות, קצת יותר, להוציא קרום עין של מת, ולהרכיבו בעין של אדם שהסתמה, לא שהוא נולד סומה, זה לא יעזור, אלא שבמשך השנים נהיה חולה בעיניים ונהיה סומה. מוציאים את הקרום, את הקרנית, מוציאים את זה מהמת, ומשתילים את זה, תופרים את זה, בעין של הסומה הזה. ואז הוא חוזר לראות כאחד האדם. האם מותר לסומה בשתי עיניו להתרפות בזה, בלי לברר מאיפה עושים גורפים את הקרנית, לקחו את זה מבית ישראל, לקחו את זה מבית גוי, ידוע שכמה שעות אחרי שהאדם מת, עוד הקרנית הולכו פועל איתו. יכולים להוציא את הקרנית, ולצור את זה מיד, להשתיל את זה מיד בעין של הסמא. עכשיו הוא לברר מאיפה לקחו את הקרנית. העיר הזו רובה ישראל, כמו פה בארץ, הרוב ישראל. סתם לקחו את זה מהרוב. שואל אחי, הדין הוא שמותר. כל שכן חוץ לארץ, שם הרוב הם גויים. יש תתלות שהקרנית הזו היא באה מהרוב, רוב מתי עקום. ולכן, לפי ההלכה, מותר ללכת לעשות את הניתוח הזה, שעשו לו השתלה של קרנית כדי להציל את העין שלו, ושוכל לראות כאחד האדם. זה יברך את כל החולים שיזכו לרפואה שלמה, בריאות איתנה, והבריאים, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם, ונזכה לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות, גאולה שלמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך. כאן מורשת.